אז לגבי הסוגיה של אמירת הלל ביום העצמאות, אז זה לא דבר פשוט. לומר הלל בברכה, בכלל, זה עכשיו בדור שלנו לבוא ולחדש הלכה, אנחנו ברוך השם גדלנו על יום העצמאות, אבל לבוא באומץ הרבנות הראשית ולתקן תפילה שנכנסת ממש ממש הלל, שנכנס לתוך התפילה בצורה מסודרת, זה דבר שהוא לא, בכלל לא מובן מאליו, ועד רבה היו כאלה שיגידו מה פתאום, בסדר, אתם יכולים לשמוח, אבל עכשיו להמציא חגים, מאיפה הדבר הזה, וככה, הטענה הזאת יכולה להישמע, וגם יש לה קצת כאילו מקום, אפילו למשל, אנחנו במגילת אסתר, בפורים, לא אומרים הלל, אז אומרים הלל רק במקומות מאוד מסוימים, בשלושת תרגלים, ובחנוכה שתקנו את זה, אבל ככה, לבוא ולתקן את הלל על, בסדר, המדינה קמה, אז בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, בסדר. וכאן אני רוצה ככה להתחיל מהנקודת מוצא של המורכבות. אנחנו יודעים שבעצם המדינה הזו, במבנה הדמוקרטי שלה, במבנה הקיים שלה, היא לא חלום הדורות. זה ברור. זה דבר פשוט. שזה לא חלום הדורות, מהרבה בחינות, כמעט מכל הבחינות זה לא חלום הדורות. לא מבחינת המבנה של המדינה, לא מבחינת מערכת המשפט, כמו שידוע, כולכם יודעות שמערכת המשפט היא, יש בה מאוד, מורכבות מאוד מאוד גדולה, למשון המתה, ומערכת החינוך, ובכלל, הדמויות הפועלות, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, אז בסדר, בן גוריון הכריז שהוא מקים מדינה, ויש לנו, ברוך השם, שלטון, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לי דיון מאוד נוקב עם, יש לי שכן, אז לא רואה, בגלל הקורונה אנחנו יושבים מדברים הרבה עם השכנים, זה גם דבר מיוחד. אז ככה דיברנו על הנושא הזה של יום העצמאות. אז הוא, באמת חבנדיקים, אומר, אני לוקח את היתרון של המדינה, כלומר, אני אכפת לי מישוב הארץ, כן, אני מתגייס לצבא, כן, אני מתמסר לכל דבר, כן, אני משותף, כן, אבל לומר שהקמת המדינה, זה עכשיו ימות המשיח, זה מלכות דוד, זה הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד, זה מה שציפינו, זה מה שציפינו אלפי שנים, הרי אתה בעצמך יודע שלא, הוא אומר לי, אותו חבני. אז אם ככה באמת, זה ברור, כולם יודעים, אין כאן ספק שיש על המון, היו קרו כניסים, בעצם זה שיש שלטון ישראל, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל לבוא ולהגיד הלל, זה כאילו אתה חותם, הנה, זהו, זה המשיח. ולא לומר שירה, לא לומר את הלל ביום העצמאות, יהיו שיתנו טענה, שאני הייתי אומר, כמעט הייתי אומר, יש לה מקום. איך אתם מעיזים לומר שירה? איך אתם מעיזים לומר שירה? עדיף לכאורה מספק ברכות, אתה לא יודע, אין לך סנהדרין, לצערנו, אז מה פתאום אתה עכשיו בא ומוציא תפילה, במיוחד שאתה עכשיו חותן, זהו, זה מלכות ישראל, הגענו למנוחה ונחלה, איזה מנוחה ואיזה נחלה. כן? ובאמת הסוגיה הזאת היא בעצם קשורה, טענה הזו, היא טענה לא רק על ידי אנשים שבימינו, אלא באמת הסוגיה הזאת בעצם צצה ועלתה גם בתקופת זקיה המלך, ואנחנו, אני יש לכם כאן בדף, בספר מלכים, באותה תקופה של סוף בית ראשון, כמו שאתם מכירות, גם היה איזו נקודה חשובה, שבעצם היה כאן אותו נקודת בירור. האם לומר השירה על הסיטואציה כזו, או מה אתה מדבר עליה, האם נכון לומר שירה, או לא נכון לומר שירה. וכאן מדובר על סוף תקופה של ממש ממש סוף בית שני. הידוע שרוב המלכים סליחה, סוף בית ראשון. רוב המלכים באותה תקופה היו מלשון המתה לא צדיקי הדור, אבל היה מלך אחד חריג, שהוא היה, לא רק שהוא היה צדיק, אלא מסופר על תקופת חזקיה המלך, שהוא העמיד בתי מדרשות עד כדי כך, שלא יד, לא היה תינוק, הלכות תומעה וטהרה, ככה, נכנס את כל עם ישראל ללימוד תורה, תינוק ותינוקת. ואנחנו מדברים כאן הפסוקים במקום מספר 2, על אותה תקופה שסנחריב מלך אשור, הוא הלך להילחם על ארץ ישראל, להילחם בחזקיה, וכידוע סנחריב היה לו צבא ענק, והוא בא מצפון, והוא עמד שם באזור רמות. יש לכם פסוק בישעיהו, פרק י'. הפסוק הזה, אנחנו אומרים אותו בהפטרה ביום העצמאות. יש שם 4-5 פסוקים בישעיהו. אז אומר הפסוק בישעיהו, עוד היום בנוב לעמוד, נוב, לפי רוב הפרשנים, זה נמצא בכך צפון ירושלים, באזור גבעה הצרפתית, איך המסתבר עמד שם באזור הגבעה הצרפתית, הגיע סנחריב מלך אשור, עוד היום בנוב, הוא הגיע ככה לקראת סוף היום, והוא ציפה, שמע לירושלים, כן, מלכות ישראל, הוא חשב שזה משהו, עיר ענקית, הוא ככה מביט מרחוק על, עיר, על ירושלים, מי שיודעת איך נראית ירושלים העתיקה באזור עיר דוד, 300 מטר מרובע, חצי קילומטר, קילומטר, ואז הוא אומר, אני עכשיו צריך להתאמץ, אחרי שהלכתי בדרך ארוכה, אני אלך לישון, ינופף ידו, ציון גבעת ירושלים. פרשנים אומרים, ינופף ידו הכוונה בזלזול, אמר, זה ירושלים, אני לא צריך כזה צבא גדול, אני בחצי פלוגה, איך אומרים, כובשת ירושלים. הפסוק הזה בעצם מדבר על אותו שלב שלפני הפסוקים הבאים שנדבר בספר מלכים, כן, שסנחריב הלך לישון, ומסופר בספר מלכים, ישעיהו התפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו, הוא ידע מה זה סנחריב, הלך עכשיו להחריב את ירושלים, לשרוף את בית המקדש, וכאן אנחנו נפגשים בפסוקים, וישלח ישעיהו בן אמוץ לחזקיהו למור, כן, הנביא ישעיהו, הוא מבטיח לחזקיה, אחרי שחזקיהו התפלל, כמו שאמרנו, חזקיה, צדיק, צדיק גדול, חזר בתשובה, החזיר את עם ישראל בתשובה, אומר כאן ישעיהו, לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישכח. כן, בעצם כאן ישעיהו, הנביא ישעיהו מבטיח, יהיה ניצחון, יהיה נס, אל תדאג, ירושלים תשרוד, בדרך אשר ישוב בה, יבוא בה ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום השם, וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, כן? עכשיו בעצם יש כאן הבטחה של לחזקיה, הקדוש ברוך הוא ידאג לו, זה באמת דבר פלא, איך אפשר לנצח, כן, חזקיה, כמה צבא כבר היה, את סנחריב, שהיה לו אלפים אלפים של חיילים. ואז הפסוק כאן מתאר נס גדול, שהיה באותו לילה, שסנחריב הלך לישון לפני המלחמה, ויהי בלילה הוא, ויצא מלאך השם, וירא במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם בגרים מתים. כן, איזה נס, לא יאמן. ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא עשה מגפה, כן? כן? מה שהיה יכול להיראות, זה כמו מגפה, זה קורונה עלו עלינו, על כל החיילים, כולם בגרים מתים, כן? ואז כתוב, סנחריב חזר לנינווה, כן? וישב בנינווה. אז בעצם יש כאן הצלה עצומה, יש כאן הצלה עצומה, וכאן אני רוצה לומר מה שחזל אומרים, שהיה כאן לא רק נס של הצלה, היה כאן, מכאן ואילך היה לסנחריב הזדמנות להיות המשיח. כאן היה נקודת המפנה של כל ההיסטוריה, הייתה אמורה להיות נקודת מפנה של כל ההיסטוריה, כי בעצם חזקיהו רומם את עם ישראל מתוך השפלות, מתוך המצב המאוד מאוד קשה מבחינה רוחנית שלו, והיה כאן הזדמנות להגיע לזה שבית ראשון ימשיך לעד, ולא היו גלויות, וההיסטוריה הייתה משתנה לגמרי. ועל זה אומרת הגמרא למסכת סנהדרין. במקום מספר 3, לפני שאני ממשיך, אני אשמח לשאלות. בסדר? אני אשמח לשאלות, אני מחכה כמה דקות. כן. יש שאלות?
כנראה שאין בינתיים. מי שרוצה יכול לפתוח לעצמה.
כן, מי שרוצה לפתוח, לשאול, נסכם את הנקודה הזאת ונתקדם. בסדר? אז אני ממשיך.
הרב?
כן.
הרב?
כן.
למה סנחריב חזר שלום, למה סנחריב חזר לנינווה ולא לאשור?
שאלה מעניינת. הוא הלך כנראה לכבוש עוד, אתה עשו כיבושים. כן, היה במסע כיבושים. זה מה שנראה בפשט מפרעה היסטורית. כן. אך נראה לי שזה הפשט. כן.
אוקיי, תודה.
בסדר. אז אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, הפסוק בישעיהו, למרבה המשרה, בישעיהו פרק ט', ולשלום אין קץ, וההמשך של הפסוק, הכיסא דוד ועם ממלכתו. כן? זה פסוקים בישעיהו, שבעצם חז"ל מתארים שהפסוקים האלה מתייחסים למלך חזקיה, כן? מרבה המשרה, מה זה משרה? משרה זה מלכות, כן? מרבה, כן? זה בעצם סיפור של הצלחה מבחינה מדינית, מבחינה רוחנית, ולשלום אין קץ, זה ביטוי של משיחיות, של גאולה. הכיסא דוד ועם ממלכתו, אז כאילו זה פסוק שבעצם מדבר על, הנה, הגענו למנוחה ולנחלה, עם ישראל הגיע לארץ ישראל, עם ישראל חזר בתשובה, ואז אומרת, אבל אנחנו רואים שזה לא היה ככה, נכון? איזה שלום, איזה אין קץ, הרי איזה שלום. הרי היה שם אחר כך חורבן שלם. כן? איפה נעלם הפסוק הזה? הרי אתה אומר שלום אין קץ, ואחר כך אתה אומר חורבן של בית שני, ואחר כך חורבן של בית ראשון, חורבן של בית שני. אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה ומציפורי, מפני מה כתוב למרבה המשרה. אז המם הזאת, המם של המרבה היא, לא, היא מם סופית. בתנך עצמו, כן? בכתב המדויק, המרבה זה מם סופית, לא כמו שצריכם ב... אז כתוב כאן, מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוחה, כן? כמו מם רגילה. וזו סתומה, מם סופית. אז אומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח. וסנחריב גוג ומגוג. שימו לב, איזה טרגדיה, איזה הזדמנות. באותה נקודה, עם ישראל היה באיזו סיטואציה, הם יכלו להגיע למציאות היסטורית שונה לגמרי, כן? באותו נקודה, יכל להיות מצב, בחזקיה, היה משיח, היה עושה מלכות נצחית, תיקון נצחי, מגיעים למדרגה של מלחמת גוג ומגוג, ניצחון על הרוע, גאולה שלמה, ואז אומרת הגמרא, תראו איזה דבר מזעזע בנות, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה מלך דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות, תשבחות לפניך, כן, כמו שאנחנו יודעים בתהילים, לא עשיתו משיח. כן, הרי הוא לא זכה להיות, לייצר מלכות כזאת נצחית. כן, עדיין לא נקבעה, כשאומרים משיח הכוונה, זהו, מכאן ואילך אין גלות. כן, יש כאן שאלות. איפה אני קורא? אני קורא בדף מקורות, מקור מספר 2. כן, מקור מספר 2. בסדר? כאן אנחנו מתארים את הנקודת המפנה. כלומר, מה זה משיח? הכוונה, היה סיטואציה כזאת שזה היה תיקון גמור לעם ישראל. מכאן ואילך אין גלות. זהו, נצחי. ומי היה יכול להיות המציאות הנצחית הזאת? זה היה חזקיה. אז אומרת הגמרא, למה זה לא קרה? אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד המלך ישראל, שאמר שיעור עובדי שורו לפניך, כמו שאנחנו יודעים, הספר תהילי, לא עשיתו משיח, חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר לפניך שירה, תעשה משיח, תראו מה הטענה. חזקיה מצד העדן, מצד הפרמטרים, הפרמטרים, היה מגיע לו להיות, זהו, משיח. הוא החזיר בתשובה את עם ישראל, הוא לימד את עם ישראל תורה, הוא היה צדיק במידותיו, מלא אמונה, מלא גדלות, מלא, אין, מושלם, מושלם, מושלם. לאלה ולאלה, לא צריך יותר מזה. אז רק, ומה הוא לא עשה? הוא לא אמר שירה. כתוב כאן, לכך מסתתם. כלומר, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למידת הדין, כן, כמו שאנחנו רואים, זה טענה נכונה. כשלא אומרים שירה, אין תיקון. זה שחזקיה לא אמר שירה, אין תיקון, וגם אני רוצה לעצור לשאול שאלה גדולה. על חזקיה, למה הוא לא אמר שירה? באמת, זה הנקודה העיקרית, צריך להבין. למה חזקיה המלך, שהיה צדיק ומאמין וגדול, עשה לו נס כזה גדול, מחורבן בטוח, כן, הרי היה כאן במצב שעוד רגע הוא נמחק, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס כל... כל החיילים שם של סנחריב נהרגו, הוא לא אמר שירה. אבל צריך לברר יותר לעומק למה זה גרם לו לא להיות משיח. בסדר, אז הוא לא אמר הלל. בסדר, נו. זה מה שקובע בחיים, אם אתה שר או לא שר. בסדר? בגלל שחזקיה לא אמר שירה, אנחנו 2000 שנה בגלות. אתה אומר, זה מזעזע. בסדר? אם באמת... מידת הדין לא הייתה אומרת את זה לפני הקדוש ברוך הוא, היינו בכלל בסיטואציה אחרת, היינו כבר 2000 שנה. נכון? כאן מישהי שואלת, מעיין שואלת, מה הסיבה, ואנחנו רוצים לברר את זה. אבל לפני כן אני רוצה להשלים במדרש, שהיה כאן ניסיון להציל, אלא היה כאן ניסיון להציל את חזקיה. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, אלא מעניין, יש כאן איזה משל, אנחנו בהמשך נראה את המשמעות, כן, הארץ, הארץ, כן, הקרקע. ריבונו של עולם, אומרת הקרקע, הארץ, ארץ ישראל, לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אני אומר לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. אם תתקבל או לא, מה אתה אומר, זה יתקבל? ואז הגמרא מביאה פסוק, פתחה ואמרה לפניו שירה, שירה לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. אז ביטוי, מה זה המכנף הארץ? אבל בפסוק, כאילו בעצם הארץ אמרה שירה. אבל מעניין, זה לא התקבל בפועל. כלומר, באמת חזקיה לא הגיעה למציאות של מדרגה של משיח, אבל הארץ כן אמרה שירה. מה המשמעות של זה שהארץ, אז יש לנו כמה שאלות לברר. למה חזקיה לא אמר שירה? זה א', שאלה אחת. שאלה שנייה, למה זה כל כך חמור? למה? זה הנקודה החשובה. אתה אומר שירה, נגיע גאולה, ואם אתה לא אומר שירה, אין גאולה. והדבר השלישי, מה המשמעות שהארץ כן אמרה שירה? מה בעצם הסוד הזה של הארץ שכן אמרה שירה? כן. אבל כן, נקודה. זה הגמרא, אבל לפני שאני רוצה, יש כאן מאמר גדול של הרב קוק, בספרו חבש פאר. מי יודעת על מה נכתב הספר חבש פאר של הרב קוק? מי יודעת על מה זה, מה הנושא שם? מי שמכירה את הספר חבש פאר? טוב, ספר חבש פאר זה ספר שנכתב כל כולו על חשיבות הנחת התפילין. וחשיבות הדקדוק בהנחת התפילין, זה ספר שלם של הרב קוק. וכאן בהקדמה שלו, זה ספר גם הלכתי, בהקדמה שלו, זה הקדמה נפלאה ומיוחדת, איך הזדמנות יום אחד ללמוד אותה, וכאן הוא מברר בדיוק את הסוגיה הזאת שלנו, למה חזקיה לא אמר שיר? אבל אם אני רוצה להתחיל ככה להגיד, זה ברור, וזה דבר מובן מאליו, שחזקיה לא היה ילד קטן. ואם הוא לא אמר שירה, לא בגלל שהוא היה עצבני, זה לא שהוא לא אמר שירה, כי הוא לא שם לב שהיה לו נס, אולי היה טיפש, ולא רשע, ולא עצבני, ולא זה, אלא היה, ולא יודע מה זה מצב רוח, אלא יש כאן נקודה אידיאולוגית. זה ברור שהיה כאן נקודה אידיאולוגית, וכאן אני רוצה לברר, הרב קוק מברר, מבחינה אידיאולוגית, למה חזקיה לא אמר שירה? וכאן אנחנו רוצים להתחבר גם לדור שלנו. לדור שלנו, בסוגיה הזאת של לומר שירה. על מה אומרים שירה ועל מה לא אומרים שירה? כאן אני רוצה להתחיל לקרוא יחד איתכם בנות את, את החבש פאר. אומר כאן הרב ככה. וכן התבאר על פי מה שכתבתי במקום אחר על דברי חז"ל, שדרשו, ההד הכתיב על זה שכתוב בישעיהו, אותו פסוק שהבאנו, מכנף הארץ זמירות, זמירות שמענו, צבי לצדיק. גנאי הוא לחזקיה וסייעתו, שלא אמרו שירה. עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, שנאמר מכנף הארץ, זמירות שמענו, זה אותו, אותו אמירה, כמו המדרש, כמו הגמרא בסנהדרין. אומר כאן הרב, שהכוונה, עכשיו שימו לב בנות, אנחנו מבררים, למה יש היגיון לא לומר שירה? על נס כזה גדול. לפני שאני נכנס, הנס הזה של מה שקרה ככה באותו לילה, הוא יותר או פחות מלמשל נס הקמת המדינה. מה אתם אומרות? בוא נשווה את זה. קלט הנס. קודם כל, אין לי ספק שהקמת המדינה זה נס, כאילו לא יאמן איך... בכלל עצם זה שבן גוריון החליט להקים את המדינה, ובעצם זה שהאומות המאוחדות, האנטישמיים האלה, שרוב האום זה גוף כזה, כזה אנטישמי, שאיך הקדוש ברוך הוא סובב, שהוא כן הסכים להקמת המדינה, כן, האומות המאוחדות הכירו בנו, אז זה נס, הנס, זה בכלל הנס של הניצחון במלחמת העצמאות, זה בכלל נס, נס, הנס, 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 אבל עדיין יש כאן טענה, למה לא לומר שירה, וכאן נראית הטענה שהרב קוק שם בפיו של חזקיה. אומר כאן הרב, חזקיה היה צדיק גמור, ועיקר מחשבתו רק בעניין תורה ועבודת השם. כמו שאמרנו, חזקיה היה כל כולו יראת שמיים, כל כולו חיבור, הקדוש ברוך הוא, ועיקר מחשבתו רק בעניין תורה ועבודת השם, ואדרבה, יישוב הארץ ירד בימיו בשביל שקידתו בתורה. כל האנרגיות הכלכליות והמעשיות, הוא דחף, הוא הבין שהכל תלוי בלימוד. אני עוצר כאן. אני חושב שהוא די צודק. למשל בימינו, מה הסוגיה הכי חשובה? צריך להשקיע בה הכי הרבה מאמץ. מה קורא את המפתח להצלחה בארץ ישראל? אז ככה אני רוצה לטעון טענה, אני מקווה שלא, פחות חלקית יש במקום לכאורה. אם לא נבנה את בית המדרש, לא נחבר את עם ישראל לתורה, לא נחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ונקים הרבה יישובים, ונשקיע את כל האנרגיה בבניית עוד יישובים, כן? נו, ככה עם ישראל יתקדם. יש לך עכשיו, בנות, יש לכם עכשיו, אני ממנה אתכם, נגיד להיות ראש ממשלה, יש לכם עכשיו $1,000,000, לא $1,000,000, $80 מיליארד, 80 מיליארד שקל. איפה אתם משקיעות את הכסף? בהקמת עוד יישובים, או בהקמת ישיבות? מה אתם אומרות? האמת, היום, בדור שלנו. נו, אני אשמח לשמוע דיון על הנקודה הזו. מה אתם אומרות?
צריך את שתיהם, אבל אולי באמת לתורה.
או, לא, 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 צריך את שניהם זה לא, יש לך עכשיו סכום מסוים, $80 מיליון, איפה את שמה? כאן או כאן?
לתורה, אני חושב.
התורה, יפה, אחת אומרת תורה, נעשה הצבעה. יש לה להקים עוד 4 יישובים, או עוד 10 ישיבות.
אני אומרת גם לתורה.
נכון, נכון, גם מכורה צודק. נו, 2. נו. יש לנו 2-0. נו. צודקות, אני חושב שזה נכון מאוד. מי אומר את יישובים? ניצן, תפתחי את הפה ותסבירי למה יישובים. זה מאוד חשוב לשמוע, אם ניתן את מוכנה להפתח את הרמקול, למה יישובים? ליישובים לא, לא. מה את אומרת? מי מוכנה להסביר לי? למה, מי שחושבת ליישובים? למה ליישובים? גדול תלמוד תורה מביא לידי מעשה יישוב ארץ ישראל, אבל בסדר, אבל למה אתה משקיע אנרגיה? עכשיו יש לך תוספת כסף, איפה אתה מוסיף? איפה אתה משקיע את כל המחשבות שלך? איפה אתה פותח את החמל שלך ואתה משקיע את רוב האנרגיה? בבניית בית המדרש או ביישוב הארץ? אז נועה אומרת, גדול תלמוד תורה מביא לידי מעשה. בסדר, עכשיו אני אדבר עכשיו במה להתמקד. במה להתמקד? למשל, כתוב שמנשה, הוא בנה יישוב, הוא בנה יישובים, הוא בנה את שומרון. דרך אגב, כתוב, בגלל זה היה לו זכויות מאוד גדולות. אבל תפשו, מנשה בנה את שומרון, בנה את, כמו האזור של הקדומים שם, את סבסטיה, מי שמכירה איפה סבסטיה שם. הוא בנה את שומרון, וחזקיה הקים ישיבות, מאות ישיבות, עשרות ישיבות, בכל פינה, בכל מקום בארץ, כן? אז אני נכון עד היום, כן, נכון, באמת, לפי מה שאומרים היום גם, מה שאומרים היום, מה יעזור? נקים עוד כמה יישובים, אז זה יפתור את הבעיות הרוחניות, יפתור את הבעיות הבסיסיות, מערכת המשפט, מערכת החינוכית, זה נכון, הטענה מאוד נכונה, וחזקיה פעל עם היגיון מאוד מאוד פשוט, מאוד בריא. אז אני דווקא אשמח לשמוע מי שמוכנה לפתוח את הרמקול ולהסביר לי למה יישובים. כן. מי מוכנה לדבר? מי שמוכנה לייצג את היישובים? יש כאן נציגה? זה שלבים, יפה. מי שדברת על זה? מעיין אומרת, זה שלבים. הייתי מתחילה ביישוב הארץ, כי מבלי זה לא היה לתורה איפה להתקיים, הוא מצב שכבר יישובים, הייתי משקיעה בתורה, אתה אומר, כן, נכון, אבל כאן היה מצב, כי יש כזה מצב שיש גם וגם, כן? שיש גם וגם, ולא זה חזק ולא זה חזק, במה להשקיע אנרגיה? כנראה שהיה כאן דילמה, זה לא פשוט. דוגמה, בדור שלנו, עכשיו, בדור שלנו, יותר תורה או יותר התיישבות? נכון, זה דילמה, אם תחשבו על זה שאנחנו, אם נחשוב לעומק, אנחנו נגיע למסקנה שהכל מתחיל ונגמר בבית המדרש. כן, וזה מה שחזקיה טען. זה מה שכתוב כאן, אני קורא את הדברים בפנים, שהוא עסק, הוא עשה כל מחשבתו, הכל תלוי ברוח, הכל תלוי בקודש. אם יהיה בית מדרש, יהיה יישוב הארץ. לא יהיה בית מדרש, הכל יתמוטט. ודרך אגב הוא צדק, כי הוא היה אמור להיות משיח, נכון? באופק כללי, לכאורה הוא צדק. הנה, ואני חוזר לחבש פאר, אומר הרב כאן, והקדוש ברוך הוא היה מצליחם. מי מצליחם את הדור הזה? את אותו דור של חזקיה, שישבו ולמדו תורה. והיה מצליחם למעלה מדרך הטבע, כמו שכתוב, זה גם הפסוק שמתאר את הדור של חזקיה, והיה ביום ההוא, יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. כלומר, אנשים הרוויחו פייס, כמו שכתוב כאן. כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשייט יהיה. כן, כן, קיצור, היה כאן המון שפע חומרי, אבל, אז לכאורה הכל טוב. אבל רצון השם היה שאף על פי שזהו ודאי דרך מקודש, עכשיו שימו לב לחידוש, שאף על פי שזה ודאי דרך מקודש, ואשרי ששם בתורת השם חפצו באופן כזה, עד שישליך עסקי הארץ הכי גבוה, כוונה, השם ילמד תורה, עכשיו, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב. וכאן הוא אומר דבר שבעצם חזקיה לא קלט, שהחיזוק הפיזי, המציאות הפיזית, המדינית, הביטחונית, של עם ישראל בארץ, זה חלק מהקודש. זה לא רק הכנה לקודש, זה עצמו חלק מהקודש. זה מה שאומר כאן הרב, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב, והצלחת ישראל בארץ ישראל גורמת טובה גדולה לכל העולם מצד עצמה. זה מדרגה רוחנית בפני עצמה. כן, אפילו לא כמו שמעיין אומרת שני שלבים, אלא בעצם כאן, יש כאן טעות בהבנה, איפה נאמר הקודש? כן. עד כדי כך, כשחזקיה לא השקיע, לא, בעצם לא שם לב, לא התפעל מהסוגיה של החוזק המדיני, של השלטון המדיני, של החוזק הכלכלי, של יישוב הארץ, כל הדברים האלה, זה פספוס בהבנת מהי גאולה. זה לא דבר קטן, זה לא איזו טעות קטנה, איזושהי פינה קטנה בשולחן ערוך שהוא לא שם לב. זה חוסר הבנה מה זה עם ישראל. זה חוסר הבנה מה היעדים, חוסר הבנת הגדרת היעדים. עד כדי כך. בוא נראה את הדברים החריפים שהרב אומר כאן.
הרב, אבל זה כי הוא לא התייחס, או שכאילו ההתמקדות שלו לכתחילה בתורה היא טובה.
הוא לא היה נגד, הוא לא היה נגד, אבל זה לא היה, בסדר, זהו, אז יש דגל ישראל, זהו, בסדר, אז יש צבא. לא, מי שרוצה להתגייס, נו, מה? זה לא העיקר. מבחינתו, אני חושב שהוא לא היה נגד, אבל הוא לא הבין את הערך. הרוחני. הוא לא הבין את הערך הרוחני של יישוב שבות רחל. הוא לא הבין את הערך הרוחני של צבא. הוא לא הבין את הערך הרוחני של שלטון עם ישראל בארצו. שלטון שעם ישראל בעוד רגב ובעוד שטח ובעוד מקום, כן, הוא לא ראה באיזה קדושה, כן? אז אומר הרב, תראו את הדברים החריפים, בזה הוא לא הבין, כי הוא בעצם טען, טענה, שאני חושב שגם הייתי טוען ככה, הכל מתחיל ונגמר מבית המדרש. מה, אני משקיע את האנרגיה בבית המדרש, גם אם זה על חשבון, החיבור לארץ או השקעה פיזית ומעשית. בואו נראה את הדברים בפנים, תראו את הדברים החריפים. אומר כאן הרב, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב, והצלחת ישראל בארץ ישראל גורמת טובה גדולה לכל העולם, להכיר לכל מאי עולם גדולתו התברך והשגחתו, שידבקו הכל בעבודתו, לא מצד גודל הכיפה, ואפילו לא מצד שיש כאן, אנחנו, יש לנו יראת שמיים. וגם חס וחלילה יש לנו פחות יראת שמיים. עצם החיבור שלנו לארץ זה עצמו מדרגה קדושה. זה דבר שחזקיה לא, 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 לא היה שם. וזאת היא תכלית, וכאן מכאן הרב אומר דבר מאוד מאוד משמעותי. וזה, אני אולי רוצה להשליך את זה קצת לימינו. מה המשמעות של מדינת ישראל מצד עצמה, שעוד אין
הרב, לא שומעים.
עושי, לא בגלל מה שיהיה בעתיד. ערך עצמי. חזקיה לא היה נגד, אבל הוא לא התפעל מזה, הוא לא אמר שירה, הוא לא, לא, לא התרגש. כן? תראו מה שכאן הרב מסביר, על מה זה נקרא משיחיות.
הרב, אבל עדיף להיות בארץ ישראל בלי תורה, מאשר להיות עם תורה לא בארץ ישראל?
כך כתוב פורש בגמרא, כן. אנחנו נלמד בעזרת השם בקיץ, עכשיו כבר בקיץ, כן? בכוזרי היה לסוגיית ארץ ישראל, זה היה משהו דיות הבאות. חזר אומרים שכן. כל מי שגר בחוץ לארץ דומה, כי אין מי שאלו, אני צריך להבין את זה, מאוד מוזר, צריך להבין את זה לעומק, אבל זה ממש ממש ככה, כן? ומי שלא שמה הוא לא משיח. מי שלא מבין את זה, הוא לא קשור למדרגת תיקון העולם. כי זה מדרגת תיקון העולם. הקלקול של העולם זה לא רק משאלה כמה אתה עכשיו מקפיד על, אני יודע מה, תפילין של רבנו תם. זה חשוב, זה אבא, ודאי, בלי זה אין שום דבר, אבל התכלית של המהלך של ביאת משיח, זה לברר את הקדושה של המציאות, ולחיות אותה ולדחוף אותה, זה מה שכאן אומר הרב, אני קורא לפנים, וזאת היא תכלית ביאת המשיח, לומר שלום לרחוקים. יש פסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. מה זה רחוק? רחוק זה פיזי, משהו מאוד פיזי, צבא, עוד כמה טנקים. זה רחוק, זה לא בסדר, נו, אז יש טנקים, מה? אבל בעצם מי שהוא מדרגה של משיח, הוא מבין את הערך העצמי של זה. אני קורא את הדברים בפנים, על ידי שהתבררו אותם שתקנו עניין בחירתם, עד שיהיו ראויים לקבל ברכת השם, מי שמבין את זה, הוא במדרגת משיח. אומר הרב, וזהו עניין מכנף הארץ. נכון? הרי הפסוק אומר שהארץ אמרה שירה. למה הארץ אמרה שירה? למה דווקא הארץ? אומר הרב, שאם שטבע הארץ להיות מושבה בשפל, כלומר, הארץ אין לה תורה, היא לא מבינה כלום, זה סתם חתיכת אדמה. מכל מקום, ארץ ישראל על ידי קדושתה פרחה לאלה, ומוסיפה כוח בגבורה שלמעלה על ידי ברכתה. זאת אומרת, זה מה שכתוב כאן, הארץ אמרה שירה, זה לא הכוונה שעכשיו פתחה את הפה, אלא הארץ אמרה שירה, הכוונה שבאמת, באמת, הארץ מבררת מה זה משיח. קדושת ארץ ישראל מבינים מה זה משיח. כן. וממילא אנחנו כאילו, מבינים שחזקיה, שהוא חווה נס כזה גדול של הצלה לא נורמלית, הצלה עצומה, אז הוא לא הרשה לעצמו למה שירה. למה אתם אומרות? למה הוא לא הרשה לעצמו למה שירה? לפי מה שכתוב כאן. למה הוא לא אמר שירה? הרי היה לו נס. למה הוא לא אמר שירה? נס כזה עצום, הצלה כזאת גדולה, למה אתה לא אומר שירה? אז באמת, כמו שאני חושב שמה שהרב קוק מסביר, שבחינת חזקיה, כל דבר שהוא נשאר בממד הפיזי, שאין לו... כי זה נכון? כי זה גשמי? נכון? זה גשמי, בסדר, הקמנו את המדינה, נו, זה לא כזה... זה לא יראת שמיים, זה לא... זה לא, זה משהו מאוד מאוד גשמי, מאוד 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 פשוט. כן, יפה. מעיין עזרא אומרת שכאילו מבחינתו הוא לא, המצב הרוחני לא היה מושלם בעיניו, כמו בדור שלנו. אז לא, מה שירה, בסדר, אז היה הצלה, פיזית. בסדר, אז יש לנו יותר שלטון. לא, הוא לא הצליח להתפעל, הוא לא הצליח לחבר את זה בנפש, שעצם הדבר הפיזי הזה, שקוראים לו, הצלה של עם ישראל, והאחיזה של עם ישראל בארץ ישראל, והאחיזה של עם ישראל בירושלים, הוא לא ראה את זה חלק מעבודת השם. הוא לא יכל להכניס את התפילה, הוא לא יכל להגיד הלל. הוא לא היה מסוגל לומר הלל על, על דבר שהוא סך הכל דבר מאוד טכני. הנה, עכשיו אנחנו ניצלנו במלחמה. כן? למרות שהוא ודאי הודע לקדוש ברוך הוא. אני חושב, אם היה כאן, הוא היה בעצם אומר, נכון, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מאוד שמח, אני אגיד תהילים, אבל הלל זה גאולה. אומרים הלל בגאולה, נגיד יציאת מצרים, זה גאולה רוחנית, פסח, כן, גאולה רוחנית, שבועות, כן, אומרים הלל, בסוכות, אומרים הלל, אבל להגיד הלל על הצלחה כזו פיזית, הצלחה פיזית, זה לא מתאים. זה לא מתאים, כן. עד כדי כך...
רב, אפשר שאלה?
כן, כן.
רגע, אני מבקשת סליחה בהבנות, כי כבר העליתי את זה היום, אבל כן. אני עכשיו בחווה בגבעות איתמר, והמשפחה פה היא לא אומרת הלל. עכשיו, יש להם נקודות מאוד טובות, למה לא? ויש גם נקודות מאוד טובות, למה כן, ואני מאוד מבולבלת השנה, כי...
נו, אז בשביל זה את נוחותה עכשיו.
כל היום הרבנים אומרים כמה אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו כל כך בגאולה, אבל הם ממש אומרים, אנחנו לא מודעים כמה אנחנו בגלות. הם יושבים פה על 15,000 דונם, והם גרים במסעית, והם רואים את השטח הכי הכי טוב מכולנו, והם ממש אומרים איך הם יכולים להגיד הלל כשהם יושבים במסעית? עכשיו, הם לא נגיד לומר תודה, הם גם שולחים את הילדים שהם בצהל, הם בעד, זה לא בקטע של, כאילו, בגלל המדינה. אבל הם אומרים, איך אפשר להגיד הלל? הלל זה משהו ממש גדול בהיסטוריה. היו הרבה מקרים מהיסטוריה שלא אמרו.
שלטון ביניהם, עם ישראל, נמצא בארץ ישראל, שולט, יש שלטון יהודי בארץ ישראל, כן או לא ביניהם, המשפחה הזאת. יש שלטון ישראל, נו, אז למה לא להגיד עליהם, אז מה? אז בפינה מאיתמר, עדיין לא הגענו, בעזרת השם, תגידו להם, בואי שם, תגיד שאני מברך אותם, שיש שם בעזרת השם עוד אלפי משפחות, ווילות, ומשכבישים, ו... אבל בסדר, זה לא, בגלל שזה לא מושלם, מה הטענה כאן? מה...
הטענה זה שאנחנו, הם לא נגד לומר תודה, אנחנו עושים היום מנגל, הם כן מכירים את הדבר, הם נגד לומר הלל, כי הלל זה מבטא פה שאני...
אם אתם עושים מנגל, זה העיקר, העיקר זה המנגל, זה ברור שזה הכי חשוב, אבל... אבל...
על הקטע של ההלל הם אומרים שכאילו זה לא... זה להוכיח שאנחנו באיזשהו עמדה של שלמות מול זה, ואנחנו ממש ממש רחוקים מזה. וזה באמת מבלבל, כי מצד אחד...
מה זה שלמות? אז עכשיו זה הנקודה. בעיניהם שלמות, זה מדינה שיש שם בראשי הממשלה עם צדיקי הדור, וצהל והצבא מתנהל על פי התורה, בבית משפט השיב השופטנו כבראשונה, בבית הדין העליון ישבו גדולי הדור, נכון?
לא בהכרח, הם נגד זה, כאילו זה שבונים פה המון, הם רואים כמה הערבים פה באזור בונים, הם רואים כמה... אנחנו משועבדים לאומות העולם, ואנחנו באמת משועבדים לאומות העולם, אנחנו לא עצמאים,
לא, 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 לא. זה ראיית שחור לבן. ממש, ממש, ממש לא מדויק. יש לנו זה, יש לנו שלטון יהודי, ואנחנו, כשעם ישראל רוצה, הוא בא ונלחם, וגם הגויים יודעים יפה מאוד, איך אומרים, תגידי להם, שילכו לגויים, ישאלו אותם, אומות העולם. גם ישאלו את האיראנים, האם יש להם קצת מפחדים מאיתנו או לא, ומי שיודע מה קורה מאחורי הקלעים, אז יודע שגם האיראנים יודעים שיש לנו כוח, וזה לא שאנחנו, כל מה שאנחנו רק מפחדים מאיזה ערבי, זה לא, ממש ממש לא ככה, וגם אותם הערבים מסביב יודעים יפה מאוד, שכשעם ישראל רוצה, הוא כאריה, כן, כלבי, יקור, הוא יפה
השאלה
מאוד.
השאלה זה למה דווקא דרך הלל? הם בעד להגיד תודה, למה דווקא דרך הלל?
כן, הלל... זה קשור לסוגיה שאנחנו מדברים כרגע. לבטא שיש כאן משהו רוחני. התפתחות ערבית ואין התפתחות יהודית, נכון? זה מה שמציק להם? יש ערבים שהם באים מסביב לאיתמר, ויהודים לא באים לאיתמר, זה הנקודה.
זה שהם מרגישים את הגלות כל יום, כי הם מול הערבים, והם ממש מרגישים את הגלות, ואנחנו אומרים
עליהם... הם לא מסתכלים על ההקשר הכללי, הם מסתכלים רק על איתמר. זה כן לכל מדינת...
לא, הם על זה שאנחנו, גם אנחנו, אנחנו על אחוז מאוד מאוד קטן מיוש... ויש פה המון ערבים שיושבים על הארץ, ו...
נכון, נכון.
מאוד רחוקים.
נכון, זה לא מושלם. זה שזה לא מושלם, זה לא אומר שאין משהו כאן? לא הבנתי. זה שעכשיו יש לנו, לפני 72 שנה, נוצר שלטון יהודי באחוז לא קטן בארץ ישראל. זה מהפכה רוחנית. זה המבחן שלהם, זה המבחן. אז בסדר, נכון, זה לא מושלם, לא הגענו לפרט ולחידקל. זה הטענה שלהם שלא הגענו לפרט ולחידקל?
אז אומרים תודה, אבל למה
דווקא הלל?
רק שמשהו מושלם אומרים, כאילו הלל, כמו, לא יודעת מה, יש משהו מיוחד, לא בשגרה, בשגרה אז מברכים.
זה מאוד מיוחד, וזה מאוד מיוחד. שנוצר כאן חיבור בין העם לארץ. עם כציבור, יש כאן ציבור, התחלנו להיות מדינה. נוצר כאן מדינה, נוצר כאן מציאות, שלטון יהודי בארץ ישראל אחרי 2000 שנה, זה קומה רוחנית. קומה פיזית באומה זה קומה רוחנית. זה המבחן, המשפחה הזאת לא מבינה את זה, הם לא מבינים את הפסקה של הרב קוקה. הם היו מבחינתם כמו חזקיה, חזקיה חיפש משהו מאוד אוטופי.
אבל גם אני לא בהכרח מבינה את זה, ואני מאוד מרגישה את הציונית, אבל זה באמת לא מתיישב לי ב-100% עכשיו, כי זה...
עיקר מה שמקשה לך שמבחינה פיזית אנחנו מתאמים, או שמבחינה רוחנית יש המון המון בלבולים.
שתיהם, שאנחנו, כשכל היום אומרים היום כמה אנחנו בגאולה, אבל אנחנו גם מאוד מאוד בגלות.
למה אנחנו בגלות בעינייך?
כי יש פה ערבים שממש שולטים לנו על המון שטח פה. יש פה, אנחנו משועבדים לאומות העולם בהמון תחומים, אבל זה כאילו, אני מרגישה שאני חוזרת על עצמי, אבל...
זה לא כל כך נכון. תשאלי את הגויים, לכי תשאלי את הסורים, תשאלי את המצרים. לא, לא חובבי ציון, והם יודעים יפה מאוד למה הם לא מתקיפים אותנו. זה לא מדויק, זה לא מדויק. עיקר הנקודה שמציקה להם באמת, הם מצפים, הם חולמים על מלכות, מלכות שנשמעת לשיקולים של דוד המלך. זה מה שמציק להם, לדעתי. מי שלא אומר הלל, זה מצד זה שהוא לא מעריך את המקומה הפיזית. בסדר, נו, אז יש... אז יש שלטון, אז מה, מה יקרה, מה יקרה?
אז למה לא מספיק לשבת על כוס יין ולומר...
אני מציע לך, אני מציע... אני מציע לך דבר כזה. התמקדי כשאת אומרת הלל, בהבנת הערך של המדרגה לא מושלמת, הפיזית שקיימת, יש כאן אומה מפרטים, שלא, מפרטים פרטים שהיו בכל הגלות, באנו כאומה והכרזנו, אנחנו כאן בארץ ישראל, ונוצר איזושהי קומה של קודש במציאות של ארץ ישראל. ומי שלא, מי, אני רוצה להדגיש כאן, מי שלא רוצה להבין שבעצם המשיחיות ותיקון עולם קשור לאחיזה של עם ישראל בארצו, זה לא יכול להתדלק. הוא מחפש משהו רוחני. הוא מחפש עוד...
אבל אין עניין באמירת הלל רק במצב של שלמות?
לא, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אנחנו אומרים, גם כשעם ישראל יצא ממצרים, זה הגיע לשלמות טוטלית? מה? מה את אומרת? איך את אומרת הלל לפסח הרדה? תורה. איך את אומרת הלל? אלא קרה שינוי, קרה מהפכה. מהפכה, מהפכה זה לא שלמות, זה שני דברים שונים. קרה כאן מהפכה גדולה. תדעי לך שזה שעכשיו יש שלטון... זה, וגם הגויים יגידו את זה, תשאלי גויים, זה שיש שלטון יהודי בארץ ישראל, זה מהפכה באטמוספירה העולמית. זה, האנטישמים קשה להם עם זה, למה יש כל כך הרבה אנטישמים? כי מבינים שזה דבר שהוא מאוד 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 מהפכני, מאוד מאוד שנה את סדרי עולם. הבעיה היא שאז יאמרו גויים, מי יודע להעריך את עצמו? אנחנו את עצמנו הגויים, נכון? אז יאמרו בגויים, מה כתוב בפסוק? הגדיל השם לעשות עם אלה. רק אחר כך הגדיל השם, השם לעשות עמנו, היינו כחולמים, נכון? אז קודם כל, איך אומרים, אנחנו, אין בעל הנס מכיר בניסו. היהודים יש להם פלפולים, למה ככה וזה לא מספיק טוב, זה לא ככה וזה לא מספיק מתוקן מבחינה רוחנית, וזה לא, אנחנו לא שולטים לגמרי ביישובים וכו' וכו', כמו שאת אומרת, וזה נכון, הכל טענות נכונות, אבל אנחנו, חס וחלילה, אסור לנו להיות חזקיה. אנחנו בטוחים שאין גלות אחרונה, אבל תראי מה קרה, מה קרה בגלל אותה טענה שהמציאו, שבעצם אין משמעות, בסדר, שלטון, מה יקרה? זה לא, לא הנקודה העיקרית. הוא לא אמר שירה. כן. לא אמר שירה. כן. אני רוצה לקחת את זה באמת, כמו שאתם אומרות, לדור שלנו, למציאות שלנו, להגיד הלל בברכה בבוקר. מה הרב רונן דיבר על זה? לגבי מתי אומרים הלל? שמעתם שיעור על זה? הלל בברכה או לא בברכה? אז מה שאני אומרת, זה להגיד הלל בבוקר. יש אומרים עם ברכה ויש אומרים בלי ברכה. ויש כאלה שנוהגים להגיד גם הלל בערב, רוב עם ישראל נוהג לא להגיד הלל בערב, אבל הלל, אמירת הלל ביום העצמאות היא ביטוי עמוק של שייכות לרוח של משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא מבין את הערך של קדושת המציאות של האומה. מי שלא מבין את הקדושה של המציאות הפיזית של האומה, הוא לא מסוגל להגיד הלל. כן. לכן אנחנו דווקא נתחזק מזה. ועם כל באמת המורכבות הפיזית והביטחונית וחסר ברוח וחסר בהמון המון המון דברים, אבל יש כאן משהו, קרה כאן משהו, יש מהפכה. עם ישראל כאומה, כציבור, נמצא בארצו. כן, אז אנחנו לא נהיה כחזקיה, ואנחנו התקיים את הפסוק שנכנף העם לראות שאמנו. כן, ונודה לקדוש ברוך הוא ונגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על שלטון היהודי בארץ ישראל, ועל זה שלנו ברוך השם, צבא חזק, ועם כל המורכבות שלו, ומדינת ישראל מאמנת ישיבות, ומתקצבת ישיבות, וכבר יש משהו מבחינה רוחנית, כבר הגענו למדרגה מסוימת, ברוך השם, רק להודות לקדוש ברוך הוא, ולשמוח ביום הזה, ממש 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 להגיד תודה רבה, הכרת הטוב גדולה לקדוש ברוך הוא ציבורית, לא רק הכרת הטוב פרטית, איזה ניסים, 2000 שנה, הסבים והסבתות שלנו לא האמינו, שהם הגיעו למציאות כזאת, שעם ישראל עוזר כמו בתקופת בית ראשון ובית שני, למלכות ולממשלה, ויש המון המון מה לתקן, נכון? המון 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 מה לתקן. אבל עם כל זה שיש המון המון מה לתקן, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואם חזקיה לא אמר שירה ולכן לא נהיה משיח, אנחנו במדרגה שאומרים שירה. זהו, אז אני רוצה לחכות, יש שאלות, אם יש שאלות על כל המהלך, ונסכם. נשמח לשמוע שאלות.
אפשר לשאול? שלום הרב, אני ממש כאילו מבינה את הרעיון של ההודעה על כל הקטע, גם החומרי וכולי, זה ממש הבנתי. רק יש לי שאלה, כאילו, את העניין, אם אין עניין גם כש בונים משהו כמו יישוב ארץ ישראל, אז אם לא צריך גם שזה יהיה כאילו עם הבנה רוחנית, כאילו זה לא מספיק שזה יישאר רק ב...
ברור שצריך, זה לא מספיק, זה אוי ואבוי, זה אסון. כשאין הבנה רוחנית זה אסון. אבל זה לא סותר את העובדה, שעצם הצד הפיזי יש לו משקל עצום. אז זה גם... להכין את שני הרצונים. ברור כאילו שאנחנו צריכים להשקיע. מה את אומרת?
כאילו גם השלב הראשוני, למרות שכאילו הם נגיד באים לבנות פה יישובים וכאלה, בלי קשר ל... זה הארץ המובטחת, בלי קשר לקדושת, כאילו, לקדושה שלה וכולי, אז זה גם קדוש, קדושה כאילו, עצמית.
נכון, זה נקרא, לא, אפילו לא יודע אם זה קדוש, אפילו בא החלוצים, הקימו אותם, אנו באנו ארצה, לבנות ולבנות בה. אני קובע טמבל. זה לא משנה, הם היה להם אינטואיציה פנימית שיש כאן ערך של קדושה, כן? הם פעלו לבסס את הקדושה בארץ. האנשי העלייה הראשונה והשנייה, השלישית, שהם, לצערנו, לא היו יראי שמיים מלאים, הם עסקו לבסס את הקדושה בארץ. זה מה שהרב כותב כאן. אנחנו רוצים, אנחנו עסוקים להעלות את הקומה הרוחנית, אבל עצם הקומה הפיזית היא עצמו קדושה. בסדר? טוב.
הרב, אני גם אשמח לשאול.
כן, כן.
אנחנו בעצם מודים על עצם זה שיש קומה חדשה שהיא שונה מכל מה שהיה פעם, וגם זה לא מעיד על הסתפקות.
לא מעיד על הסתפקות בכלום, זה לא מעיד אפילו סנטימטר. זה שאני מודה לקדוש ברוך הוא, הקומה הזאת, אני לא מסתפק בזה בכלל. בכלל לא קשור, הפוך. דווקא אבל... אני יודע שאני רואה את תאריך של קדושה, אז אני אומר, לא יעלה על הדעת שזה יישאר שם. לא יעלה על הדעת שזה יישאר רק בקומה שהקמנו קיבוצים. תורה, וצריך אבל, עם כל זה שאנחנו מבינים שבלי תורה אין כלום, מבחינתנו, מבחינת המהלך האלוקי, הוא עשה כאן שינוי גדול. הוא הכניס, החזיר את החיבר בין הארץ, בין העם שהיה 2000 שנה בגלות, חיבר אותה לארצו, כן? להבין ש... צריך להבין שיש איזה קומה רוחנית משמעותית מאוד. מתוך כך נבנית בית המדרש, מתוך כך נבנית תורה.
אז אני בעצם אנחנו מודים בעצם על החיבור בין העם לארץ, ועל הריבונות שיש.
נכון. שזה קדושה, שזה משיחיות. כן? שזה משיחיות, זה לא... בסדר, אז זהו, אז בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה בחומריות, במוכניות בעיקר, בבית מדרש, ורפואה שלמה, בעזרת השם שנחזור במלוא עוצמה, לא תשאל לבית המדרש, אבל בעיקר שעם ישראל ימשיך להתחזק במלוא רוחב ארצנו, ויבנה את הקומה הרוחנית שלו, במלוא העוצמה, בכל הבחינות. בעזרת השם שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. ובעזרת השם חג שמח, שאנחנו נכנסים ליום העצמאות שמח, שיהיה לכולכם יום עצמאות שמח, תזכו, נשמח בחיק המשפחה, זה משהו מיוחד, אבל באמת נשמח במלוא העוצמה, במלוא העצמאות הזה. ערב טוב.